בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
שלום וצהריים טובים לכם, אנחנו ביום השלישי של השבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM.
צהריים טובים.
צהריים טובים. היום אנחנו נעסק וגם נעסוק בתוכנית בנושא מאוד מעניין שהוא שעמום. ניסיתי להיות משעמם כשאמרתי שעמום. שזה נושא שאני בתור ילד מאוד מכיר היטב. הכרתי היטב.
כן.
זוכר ממנו הרבה. נדבר כאן עם דוקטור ענת רפופורט על שעמום בקרב בני נוער. נשוחח גם עם הסופרת ג'וליה פרמנדו על ספרה כפר סבא 2000. ונקודה אחרת, גם יותם שווימר יהיה כאן עם המלצות לספרי נוער.
כדי למנוע מהם להשתעמם.
להשתעמם, שיעסקו קצת בספרים, אבל יש שיגידו שספרים זה משעמם. אז אולי גם נשאל אותו את השאלה הזאת, וגם דברים נוספים. מיטל כהן ורז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה. דימה קרסנוב הוא טכנאי השידור. אנחנו כאן עד השעה 4. ואני זוכר, אני אחזור לדברים, כשהייתי ילד, הייתי אומר הרבה משעמם לי. הייתי ילד פריבילגי כזה שהולך להורים שלו ואומר משעמם לי, משעמם לי.
אני לא מכירה, אני לא מצליחה לחשוב על ילד שלא אומר להורים שלו משעמם לי.
הייתי אומר את זה, לדעתי הייתי אומר את זה מעבר לממוצע של משעמם לי, אבל אני חושב שכשאני מסתכל אחורה, לא הייתי מצפה מההורים שלי שינעימו את זמני ויבדרו אותי. פשוט הייתי צריך להגיד את זה. הייתי צריך להוציא את זה החוצה, להגיד שידעו שמשעמם לי, שהחיים הם לא מספיקים. שאין מספיק דברים.
באיזה גיל?
מהגן, עד תחילתו של בית הספר היסודי.
החיים בהחלט לא מספקים בשלב הזה.
שהם לא מספקים, ואין לי את כל מה שאני צריך בכדי לנהל חיים מבוססים, יפים, אטרקטיביים. ואבא שלי תמיד היה אומר לי, והוא היה מספר לי שהוא היה שומע את זה, שהוא היה אומר משעמם לו מאבא שלו, שאומר משעמם לך, לך תדפוק את הראש בקיר. שזה משהו מאוד.
ואני כל כך שמחה שאתה לא מעביר את זה לדור הבא.
נכון, שזה משהו מאוד. עכשיו, הוא היה צוחק על עצמו שהוא אומר את זה, הוא לא היה אומר את זה בטון תקיף, אבל כנראה שאבא שלו כן היה אומר את זה. ואבא של אבא שלו בכלל היה מתכוון לזה.
דורות אחורה שדפקו את הראש בקיר.
אבל הוא היה צוחק על זה, אומר, לך תדפוק את הראש בקיר, זה בטח יעביר לך, לא יהיה לך משעמם יותר כשתעשה את זה.
כן. אז לא, אני חושב באמת העניין הזה של שעמום אצל ילדים. טוב, יש על זה כבר הרבה, גם דיברנו על זה פה בתוכניות, מה זה אומר, והאם צריך להפיג להם את השעמום, אולי זה בכלל הזדמנות לפתח להם, אז תשתעמם, מעולה, תשתעמם, תשב ותבהה.
תחשוב על החיים שלך.
ובדיוק, ומשם יבואו לך רעיונות, כי מתי מגיעים רעיונות? בדרך כלל מהריק הזה.
במקלחת.
או במקלחת, שם דווקא לא משעמם. אבל כל העניין הזה של שעמום
אצל... במקומות האלה שאתה לבד עם עצמך.
נכון, שאתה פוגש את עצמך.
כן.
אז באמת, אבל כשזה ילדים, אז זה יותר קל. למרות שזה יכול להטריף את הדעת, זה יותר קל. הבעיה מתחילה כשזה מגיע באמת לבני נוער. ואז זה נהיה יותר מורכב, יכולות להיות לזה כל מיני השלכות.
לבני נוער אין בעיקרון סיבה להיות משועממים
לא, אני חושב
יום יום.
נכון, אבל גם אני חושבת שזה מעיד קצת אולי למצוקות אחרות, שהן יותר מורכבות.
בשביל זה אנחנו באמת נדבר כאן עם אנשים שמבינים דבר או שניים.
נכון, יסבירו לנו בדיוק על זה, וכמו שאומרים, ילדים גדולים, צרות גדולות, שעמום עוד יותר גדול. אבל לא יהיה משעמם פה בכלל.
לא
יהיה משעמם, יהיה פה עוד שנייה, עוד יותר מעניין.
כן.
טוב.
שלום לפסיכולוגית התעסוקתית דוקטור ענת רפופורט, ענת, את כתבת דוקטורט בעצם על מהות השעמום.
נכון.
מה גילית?
גיליתי ששעמום זה תופעה הרבה 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 יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים. יש המון המון סוגים של שעמום, וזה גם לא דבר רע בהכרח. תמיד יש לזה יחסי ציבור גרועים, אבל יש לזה גם כמה יתרונות שאפשר לדבר עליהם.
וואו, אנחנו נשמח לדבר על יתרונות השעמום.
אוקיי, אז אני מבינה שאתם רוצים להתמקד בבני נוער,
נכון? נכון, נכון.
אוקיי, אז בוא נזכור כמה סוגים של שעמום שאופיינים אצל בני נוער. אז קודם כל, בני נוער אוהבים למרוד, למרוד בערכים, להטריס, להפגין נוכחות, לתקוף את הערכים של המורים וההורים שלהם. עכשיו, לפעמים הם עושים את זה פשוט דרך הפגנת שעמום מוחץ. מפהקים לך בפרצוף. מסתכלים עליך כאילו אמרת את הדבר הכי משעמם עולה אדמות.
נכון. מגלגלים עיניים.
בדיוק. השיטת הזאת מוכרת להרבה אנשים. כן. ואז בעצם זה שיעמום שבבסיס שלו יש תוקפנות.
נכון.
אנחנו קוראים לזה שיעמום, אבל זה כעס. זה כעס שלא יצא, וזה יוצא עכשיו בצורת שיעמום לכאורה. אז הרבה פעמים כשמישהו אומר לי אני משועמם, נגיד בנוער, או בת נוער אומרת לי אני משועממת, אני ישר חושבת לעצמי על מה היא כועסת, על מה הוא כועס, איפה הכעס.
מעניין.
אז זה ככה דבר אחד. עכשיו, מעניין לציין ששיעמום הפך להיות לאחרונה דרך להיות קולי, באופנה כאילו. פעם זה לא היה.
מה, מבט כמו שיש בה, נגיד בתצוגות אופנה, כל הדוגמניות שלהם כזה מבט של, מה אני עושה פה?
זהו, בדיוק זה, אני רציתי לציין איזה קמפיין.
בוא פשוט נשב ולא נעשה כלום ביחד.
סליחה?
בוא פשוט נשב ולא נעשה כלום ביחד.
כן, משהו כזה, כאילו, יש את הפרסומות שעשו בזמנו, יש לי חברת אופנה ישראלית, שכל המודלים, במיוחד, פיהקו והשתעממו מאוד 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 מאוד, וזה ברור שאתה נורא קול אם אתה משתעמם, כי אתה שונה,
אתה יותר טוב, אתה יותר טוב מכולם, אף אחד לא יכול לחדש לך.
בדיוק, וזה מביא אותנו לעוד סוג של שיעמום, מה שאמרת עכשיו, שזה השיעמום האליטיסטי. יש את הקטע הזה, הרבה פעמים אצל אנשים, בני טובים, עשירים, וזה, אני מיוחד. ואני לא כמו כולם, ואתם לא תעשו אותי כמו כולם. ומה שאתם עושים פה זה רק משעממים אותי. וזה סוג של מניפולציה שמפעילים על הסביבה, והיא מאוד אפקטיבית, כי הסביבה הרבה פעמים מגיבה לזה בוא נתאמץ לעניין אותו, בוא נתאמץ לתת לו איזושהי פעילות מעניינת, גם הורים נכנסים לקטע הזה. ככה, בוא נחפש אותו משהו.
הוא מוצא דרך בעצם להפעיל את הסביבה.
כן, ממש מניפולטיבי. כן, לא דווקא במודע, אבל כן. עכשיו עוד דבר שאפשר להגיד על שימום של בני נוער, זה העניין של ההגנות. בפסיכולוגיה יש את העניין הזה של מנגנוני הגנה. אז כמו כל מנגנון הגנה, המטרה היא להגן על עצמי מפני דימוי עצמי שלילי. לשמור על דימוי עצמי חיובי. אז למשל, בני נוער אומרים לך, המורה שלי למתמטיקה משעמם רצח, בספר משעמם אותי וכו' וכו'. למה הם מתכוונים? יש מצב שהם מתכוונים לזה שהם לא טובים במתמטיקה? שלא הולך להם?
שקשה להם.
שקשה להם. עכשיו, במקום להגיד, אני מתקשה, אולי אני אידיוט, אולי אני איתי בקליטה וכו'.
עוד אפשר להגיד שזה לא מעניין אותי, אני בחרתי, אני בחרתי, זה לא מעניין אותי, בגלל זה אני לא טוב בזה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז עד עכשיו דיברנו באמת על הקטעים השליליים של השיעמום פחות יותר, אבל הבטחתי שיש קטע טוב.
לא, נכון, אבל זה מעניין באמת שהבני נוער באים להגיד שמשעמם להם, לבחון מה עומד מאחורי זה, ולא ישר להתעצבן מלמה אתה בא אליי עם השעמום שלך. יכול להיות ש...
את מאוד מאוד צודקת, כאילו, זה סימפטום למשהו, לא לקחת את זה כפשוטו.
כן.
זה מכסה על משהו.
כן.
עכשיו יש שני דברים שאפשר להגיד לטובה.
כן, בואי נסיים בנימה חיובית.
כן.
כן.
אוקיי. אז אחד, מי שמוכן להשתעמם, ומוכן לא לעשות כלום, יש מצב שהיצירתיות שלו תעלה. כי יש מחקרים על תהליכי יצירה שמראים שכשיוצרים משהו, יש תקופה שאתה דוגר עליו. יש כל מיני תהליכים לא מודעים שמופעלים בנפש ובגוף. וצריך לא לעשות כלום. לא לרוץ, ליצור משהו, אלא פשוט לחכות בשקט. ולכן, הבי פרודקט של שיעמום הוא לפעמים יצירתיות, כמו בשיר של אסף אמדורסקי, איזה שיעמום, אני צריך אהבה חדשה וכו' וכו' וכו'. ועוד דבר חיובי, זה שלפעמים השיעמום הוא מאוד עמוק וקיומי, מין תחושה כזאת של תלישות וניקור מכל מקום. וכשזה ככה, כשבן אדם מרגיש ניקור וחוסר משמעות ותלישות, והרבה מרגישים את זה בנעורים, בעצם זה מחייב אותם להגדיר לעצמם את הערכים. מה כן? אוקיי, אני תלוש, אוקיי, אבל ממה אני לא תלוש?
זה עוזר לך לבנות משהו.
בדיוק, מה זה אני האותנטי שלי? ואז דרך השלב ביניים הזה של שיעמום קיומי מבאס של סבל, אתה מתרומם לכיוון של חיים יותר אותנטיים ויותר אמיתיים ומשמעותיים לך. לא דווקא מה שהסביבה מצפה שתהיה.
טוב, מי היה חושב ששעמום זה דבר כל כך מעניין ומורכב?
וכן, ואני חושב שיש מסקנה אחת פה באמת, לא, יש הרבה, אבל אחת המסקנות המשמעותיות שעוברות בתוכנית הזאת, זה ששעמום יכול להיות טוב ולהפרות את היצירה שלך.
נכון, נכון.
באיזשהו, ולהיכנס לתוך העני עצמך הזה.
ולא לבטל אותו. תודה רבה, דוקטור ענת רפפורט. תודה.
בבקשה, להתראות.
להתראות.
שלום לסופרת ג'וליה פרמנטו, מחברת הספר כפר סבא 2000. מה שלומך?
בסדר, שלום.
שלום. אז אולי קודם כל, למי שלא מכיר את הספר, אם תוכל לספר לנו בקצרה?
כן, בטח. הספר כפר סבא, נקרא כפר סבא 2000. כתבתי אותו בהשראת פרשת הרצח של אסף שטיירמן, זיכרונו לברכה, שהתרחשה בכפר סבא בשנת 1996. אבל זאת באמת רק איזה מין נקודת מוצא לסיפור. הספר מתאר שתי דמויות, שני טינג'רים, דפני ודוד, שלומדים במקמת קולנוע בתיכון רבין בכפר סבא. וממש בתחילת הספר מתגלה פרשה שמזכירה את פרשת רצח אסף שטיירמן, והסיפור הוא בעצם איך דפני ודוד מושפעים מהפרשה הזאת, והיחסים שהם מנהלים, היחסים הדמיוניים שהם מנהלים עם הדמות של הרוצח, והשיטוטים שלהם בכפר סבא, בקניון, ביער אוסישקין, בגנים, יש להם הרבה זמן פנוי, ומכירים איזשהו ילד בקניון בשם מעיין, הוא כזה סקייטר שמבלה שם הרבה, ומפתחים איתו מערכת יחסים שיש מתח בספר. האם הם יעשו לו משהו, מה הם יעשו לו, והאם מתרחש איזשהו מעשה של אלימות שמזכיר את הרצח.
ושמה שהוביל אותך לכתוב את זה, אם אני הבנתי נכון, זה איזושהי אובססיה פרטית שלך עם כל הסיפור הזה.
כן, זה קצת נופח בתקשורת, אובססיה.
לא, אנחנו התקשורת. אנחנו פה בשביל לנפח.
אז אובססיה זה קצת מילה קשה, אבל הייתי בת 16 כשזה קרה, למדתי גם אני קולנוע בתיכון רבין בכפר סבא, זה לחלוטין מאוד השפיע על הנעורים שלי. זה הייתה ממש חוויה מכוננת כשהתגלו הרוצחים בתקשורת. כי הם באמת היו פסגת כל החלומות הישראלים האפשריים, ילדים טובים, משפחות טובות, חכמים, יפים, רעותים, ופתאום עשו את המעשה המחריד הזה, וללא שום מניע.
שזה קצת מזכיר את
מדהים ומערער.
זאת אומרת, קצת מזכיר גם את הסיפור של דרק רוט עם הילדים מרמת השרון.
מרצליה, כן, למרות ששם היה הרבה כתובות על הקיר לפני שהדבר הזה קרה, מבחינת שני הילדים האלה.
הכותרת הזאת של בני טובים שעושים משהו משעמום.
כן.
מסכימה?
כן, אני לא כל כך מתמצאת במקרה הזה. הם היו גם יותר קטנים, ואם אני...
כן, הם היו בני 15.
הם גם היו... מנים בחמצה, והם היו קצת מופרעים.
כן, כן, הכתובת הייתה על הקיר מבחינת אלימות שקדמה לכך, ומעצרים משטרתיים וכן הלאה.
כן, נכון. ובמקרה של הרוצחים של אסף שטיירמן, לפחות מבחינה תקשורתית, הם היו ממש דמויות ללא רבב. זה הגיע משום מקום.
וזה הדבר שהכי תפס אותך שם? הריק הזה, הנפילה על הריק הזאת?
כן. אותי ועוד רבים אחרים, נערים ונערות בכפר סבא, אז כאילו זה, אני חושבת, הייתה ממש חוויה כמעט של דור שגדל בוא נאמר באזור השרון, במעמד הסוציו-אקונומי הזה.
אז בעצם, זאת אומרת, קו העלילה זה בעצם מוביל לאיזשהו מקום שכאילו הרצח הזה פותר להם סוגיה של שעמום?
הרצח הזה פותר להם סוגיה של לנסות אולי לגעת במשהו שהוא מעבר. החיים בכפר סבא נראים, הכל מוגש על מגש של כסף, והכל אפשרי, ומחנכים אותם מגיל מאוד צעיר שהעולם באמת לרשותם, והם יכולים הכל, והם גם חכמים ומוצלחים, ויש איזשהו סובע שהוא מטריד והוא קולה. ויש תחושה שאין לאן ללכת. עכשיו גם תל אביב היא לא איזה עיר נחשקת, היא קרובה מדי, היא נגישה מדי. וכאילו יש תחושה שאין חיים מעבר למה שרואים, מעבר לקניון הרי, מעבר למה שאומרים לך. למרות שמצד שני גם כל הזמן אומרים לך שכל האופציות פתוחות בפניך. אבל זה לא באמת שכל האופציות פתוחות בפניך, כי שורה תחתונה אתה בעצם כאילו טינג'ר בכפר סבא. והרצח הזה הוא איזשהו מעבר לחיים אחרים. עכשיו זה גם טינג'רים שהם הם רואים הרבה סרטים, הם מאוד מושפעים מדימויים קולנועיים, אז היכולת שלהם לשפוט את הרצח הזה בצורה מוסרית, הוא גם קצת חלש, או מוחלש בוא נאמר. זה ישר עובר לממד האסתטי של זה, לסיפור, לטווין פיקס, למקומות האלה.
חיים דרך איזה סוג של חיקוי.
כן, לגמרי. זה נפח מיד לאירוע קולנועי במציאות. וממלא את החור הזה, את החור שהוא גם, גם, גם בלב וגם בחיים האמיתיים.
את חושבת שתמשיכי להתעסק בנושאים סביב הדברים האלה? זאת אומרת, מה התוכניות הבאות, אם אפשר לשאול?
לא, אני חושבת שסיימתי עם הנושא הזה. אני מאוד מקווה, התוכנית שלי הייתה להשאיר את הנעורים שלי מאחוריי, ולהיות בן אדם נורמלי.
איך זה הולך עד עכשיו?
לא רע, קשה לי להיפרד מהעמדה הזאת של הנערה. אבל אני מתכננת שתהיה איזה חשיך חפיפה בין הגיל המנטלי שלי לגיל הביולוגי שלי מאוד בקרוב. יש תוכניות לדבר הבא, הן בשלב מאוד ראשוני, אבל הן לא עוסקות בדבר הזה. באופן ביזרי, יש לומר, הן עוסקות בזהות יהודית וישראלית, תופסת איזשהו, גם איזשהו מימד כזה דווקא ספרותי דרך חיים בחול.
יש לי שאלה שאני... כשבוחרים לכתוב ספר על נושא כזה, כל אחר כך ההתעסקות בספר, בעצם יש איזה סיפור שכל הזמן מלווה אותה, זה לא הרגש שזה קצת מושך דווקא עצומת הלב מהיצירה שלך? ההתעסקות בסיפור האמיתי, כן, והרפרנס, וה...
תראי, זה נכון, זאת שאלה ממש טובה.
כי בסופו של דבר כתב ספר.
נכון, אבל מי שקורא את הספר הזה, החלק שבו הוא כאילו מושפע מפרשת רצח הסבתא הרמן הוא כל כך קטן, והייתי אומרת כמעט שולי בספר.
לא, אז בדיוק בגלל זה. אבל סביב זה הייתה התעסקות, אם זה...
כן.
לא הרגשתי נעשה קצת עוול בסוף ליצירה שלך, כי זה מה שתפס את רוב הפוקוס.
ידעתי קצת שזה מה שיקרה מן הסתם, אבל אני חייבת לדעת שכל הביקורות שנכתבו עד כל הספר, ונכתבו הרבה ביקורות, אז הם התייחסו לזה באופן מאוד שולי, וגם הזכירו את זה שזה מין איזה... זה מין איזה דגל אדום כזה שמושך אולי את הקורא וזה על העטיפה וזה וזה, אבל ברגע שאתה קורא את הספר זה לא שם. וגם אתה, זה לא שבחרתי כאילו באופן מודע לכתוב ספר על בהשפעת רצח הסבתא הרמן וזה, נראה לי שהנושאים האלה קצת יותר בחרו אותי, או זה משהו שהיה בתוכי שרציתי מאוד לפתור אותו, להבין אותו. אז כך שלא הייתה לי ממש הרבה ברירה עם בחירת הנושא. כאילו, הנושא בחר אותי, ומה שיכולתי לעשות, עשיתי כמיטב יכולתי.
טוב, נדע.
ג'וליה, תודה רבה, תצליחי.
בהצלחה.
תודה רבה לכם.
תודה. ביי ביי.
בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
אז דיברנו על שיעמום, ודיברנו על איך אנחנו יוצרים עניין עבור הילדים ובני הנוער שלנו, ובשביל זה נמצא איתנו איתם שווימר, עורך באתר הפנקס, שייתן לנו המלצות לספרות של בני נוער, אבל שבאמת לא תשעמם אותנו.
אותם.
איך עושים את זה?
טוב, שאלה מאוד מאוד קשה, להשיג שיעמום זה פחת משימה. תשמעו, קודם כל אני חושב שהשאלה הראשונה צריכה להיות, ופה אני אתקיד אתכם, מה זה נוער? כשאנחנו מדברים על נוער, על מה? לאיזה גילים אנחנו בכלל מתכוונים?
שאלה מאוד מורכבת בשנים האחרונות.
נכון.
הגילים מאוד מאוד השתנו.
בדיוק. אם פעם היינו חושבים על נוער רק על תיכוניסטים למשל, נכון. או אולי איפשהו קצת בחטיבה, היום מתייחסים לתקופת הנעורים וגיל ההתבגרות, ובטח כשמדברים על ספרי נוער, כבר לגילי 10.
כן.
זאת אומרת, השלב הזה שבמולות האמריקאי, למה שנקרא middle grade, שזה באמת שלב ביניים, שהוא בספר יסודי, אצלנו הוא נכלל בתוך הדבר המאוד מאוד גדול הזה שנקרא ספרות נוער. Mm-hmm. אני מציין את זה כי זה באמת מעניין מאוד לראות אילו מספרים יוצאים לנוער לגילאים היותר צעירים, ואילו לגילאים היותר בוגרים, מה שנקרא בחוליה young adults, מבוגרים צעירים, שזה באמת יותר גילאי תיכון, או נאמר 14-15 ומעלה.
זהו, כי ספרות לגיל 10 זה ממש לא ספרות לגיל 16, או אפילו 13. כן.
נכון מאוד. ובכל זאת תוכלו לראות שמיוחד בספרות המקור, בעיקר רואים עוד ספרים לגילאי בית הספר היסודי. אולי כי יש מין תחושה שהם עדיין קוראים, ומהרגע שמגיעים לחטיבה הם כבר ממש לא מתעניינים בספרים. מה שלא נכון, אבל אני חושב שעדיין יש את הקונספציה הזאת, ולכן רואים יותר אור ספרים לגילאים האלו. אז אם להגיע לעניין עצמו, איך לא לשעבים אותם?
כן.
בבקשה.
בדיוק. אז בשנים האחרונות הפנטזיה כמובן שולטת על המדפים, כולנו יודעים את זה, וממש החודש ראה אור ספר, שהוא אמנם לא ספר חדש, הוא משנת 1987, אבל הוא נחשב לקלאסיקה אמריקאית, הוא זכה בספר הפנטזיה, בפרס הפנטזיה העולמי לספר הטוב ביותר ב-88, קוראים לו על חוד הסייף של אלן קושנר, הוא ראה אור בהוצאת גרף, וזה תרגום של יעל אחמון המצוינת, והוא מעין ספר פנטזיה, הוא מתרחש מן עולם רנסנסי כזה, מאוד עתיר פרטים ומלמלות וגינונים.
לאיזה גילאים הוא מיועד?
הוא מיועד לגילאי, הייתי אומר, 15 ומעלה. זאת אומרת, כאלו שכבר יש מאחוריהם איזושהי גם היסטוריה של קריאת ספרות פנטזיה, בגלל שמה שמיוחד בו, אחד הדברים לפחות שמיוחדים בו מעבר לעלילה הנהדרת והסוחפת, זה שהוא באמת יוצר עולם שהוא לא, אין בו, זאת אומרת, אין בו מפלטות, אין בו קסמים, אין בו דרקונים, אין בו כל מיני דברים מהז'אנר הזה שאנחנו דווקא מכירים לגילאים יותר קטנים, אלא יש בו עולם אוטופי מבחינה חברתית מכל מיני מובנים, וגם דיסטופי וגם בעייתי מהרבה מובנים אחרים. זאת אומרת, זה עולם מאוד אלים ועולם מלא בתככים, אבל הוא גם עולם שבו למשל כל העניין הזה של נטייה מינית, בכלל הוא לא אישיו, זאת אומרת יש מערכות יחסים שנמצאות ברקע של מערכות יחסים חד-מיניות, וזה בכלל לא משהו שצריך לדבר עליו. אז יש שם כל מיני אלמנטים שהם עדיין פנטסטיים במציאות שלנו היום, והם יוצרים עולם מאוד מאוד מרהיב, ובני נוער מאוד ייהנו מספר כזה. אז זאת ההמלצה הראשונה שלי. ההמלצה השנייה היא לספר לילדים קצת יותר קטנים, כדי שלא נשכח גם אותם, הוא באמת מתאים לגילאי 10-13, קוראים לו בלתי נפרדים, מאת שרה פני פקר, שראה אור בהוצאת מודן. אולי אתם שמעתם על הסדרה המצוינת שלה, שהיא גם כן לגילאים האלה, שנקראת קלמנטיין.
כן.
זה מאוד מאוד מצליחה, מכירים?
בטח.
אז היא נהדרת שרה פני פקר, וזה סיפור נוגע ללב היפה יפה על ילד והשואל שלו, פאקס, שהוא נאלץ להיפטר ממנו בלית ברירה, והוא זונח אותו ביער. אמא שלו מתה, הוא נמצא רק עם אבא שלו, וממש כמה רגעים כמעט אחרי שהוא חוזר הביתה, הוא מחליט שהוא חייב להחזיר אליו את השואל, והשואל חושב אותו דבר, והם שניהם יוצאים למסע אחד אל השני.
לאיחוד.
מבלי לדעת לאיחוד, אבל כמובן נתקעים בדרך, ועוברים הרבה דברים בדרך, והספר בעצם מספר את שני נקודות מעבד שלהם, בצורה מאוד מאוד ייחודית, ובמיוחד בהקשר של השואל, כמובן.
וזה אתה אומר לגילאי 10.
10-13 זה ממש בדיוק לשלב הזה של הכיתות העליונות בבית ספר היסודי.
מה עוד?
אז זה מצוין. ספר נוסף שאני רוצה להמליץ עליו, הוא ספר באמת ליותר גדולים, הוא מה שנקרא קרוס אובר. תיכוניסטים, אנחנו ראינו את זה עכשיו ברשימת הספרים שמומלצה על ידי משרד החינוך, למשל.
תיכוניסטים זה מגיל 16?
תיכוניסטים זה מגיל 16, כן, והם כבר קוראים הרבה מאוד ספרי מבוגרים.
נכון.
זאת אומרת, זה מין שלב כזה שלפעמים גם לא כך יודעים איזה ספרי נוער להתאים להם, כי הם כבר מתאמינים גם, הם יכולים לקרוא תפיד גרוסמן למבוגרים למשל, או 1984 שלו, או איזשהו ספר מבוגרים. אז ספר ישראלי דווקא, שקוראים לו חורף קיץ, מאת שי פנגר, זה ספר יפה יפה של האור בהוצאת מטר, מתאר רומן התבגרות, שבאמת מתאים לתיכוניסטים, אבל גם לקוראים בוגרים יותר, זאת אומרת גם למבוגרים, והוא ספר יפה יפה, אחד הדברים המיוחדים בו, זה שהוא מדבר פה על בעצם התבגרות של נער הומו, ו... בספר ישראלי, אני חושב שנוכל למצוא שלושה כאלה חוץ ממנו.
כן.
אז זה גם כן דבר שהוא בעל ערך, וזה סיפור נפלא על נער בשם אורי, שמנסה להיות אחר כל הזמן, ולפרוץ קצת את הגבולות של עצמו, ובעיקר להסביר את הסוד המאוד גדול שהוא שומר בבטן, עד שמגיע בחור חדש ומשנה את הכל, ויש בזה כל מיני אלמנטים מהסרטים הרומנטיים שאנחנו אוהבים, מין קומדיה רומנטית כזאת, אבל... וזה נעשה בהמון המון המון רגישות, והוא באמת יוצא דופן במולות שיש לנו היום. אז גם בני נוער מאוד מאוד יכולים ליהנות מהספר הזה.
יפה, טוב, יתם שווימר, תודה רבה לך, ואנחנו מקווה שהמסר לגבי המלצות האלה
שלא ישתממו,
כן. תודה רבה.
בשמחה, להתראות.
ביי ביי. שלום רז חסון, אתה יודע שבליינאפ כתוב לנו אבא חדש, זה השם של הפינה.
אנחנו עדיין מחפשים לשם, לדעתי.
אני לא אוהב את השם הזה, הכי טוב להיות סטרייט פורוורד, אבא חדש זה שם טוב, זה כמו שיר השבוע. ובכל זאת, הנושאים שלך בדרך כלל מאוד מעניינים, ובגלל זה היום תדבר על מה?
אני רוצה לדבר על משהו שהפתיע גם אותי, אני חושש שאני ממש הופך להיות אבא.
זה מאוד נחמד.
עכשיו, זה אפילו פחות קשור בצורה ישירה לאוריקי הקטן, אלא באמת קשור לתהליכים שלי בלהיות אבא. אז בוא נגיד את זה ככה. אני אף פעם לא באמת הסתדרתי עם תינוקות, ילדים קטנים, כאילו הם גם תמיד הביחו אותי, הם נורא סטרייט פורוורד, אפרופו סטרייט פורוורד, ואף פעם לא הבנתי כל כך איך לאכול את זה. ילד כאילו פשוט בא, אתה מוצא חן בעיניו, הוא מחבק אותך, ואתה כאילו קצת תקוע, כאילו מה אתה עושה? ולא חיבבתי את זה יותר מדי, ואני גם לא גדלתי עם אחים קטנים או אחיינים קטנים, אז זאת אומרת לא היה לי את זה מהבית. ואחד החששות שלי היה שכשיוולד לי ילד ביום מן הימים, העניין הזה ימשיך, כלומר לא באמת יהיה שם חיבור, כי אני לא באמת אסתדר איתו. אבל יש את האמירה הידועה, או הבת, כן, בקרב גברים, אבל שילדים הם כמו נפיחות, אתה אוהב רק את שלך. אז בעניין הזה זה נכון.
רגע, אתה התנצלת בפודה עכשיו כי אמרת נפיחות?
אמרתי נפיחות, אבל כי...
לא, הוא הודע בזה שהוא אוהב את הנפיחות שלו. אז אנחנו נכנסים למקומות מאוד...
אם את מכירה את הביטוי הזה.
אבל למה התנצלת בפוני? כי אני ליידי, ולא נעים להגיד...
כי לא נעים, זה עניין של גברים, את יודעת, יושבים, שוטים, מפליצים, זה קטע שלנו.
לא, יפה, אני שמחה שיש עוד מישהו בעולם שחושב את זה עליי.
אם את עכשיו אומרת שאני צורך להתנצל, אני ממש בעוד 4 דקות אגיע, ואור ואני פשוט מפליץ לנפיחות בשביל.
מה שמדהים זה שאני בכלל שומעתי נסיכות, אבל בסדר.
נסיכות, כן, הנה, את רואה למה אני לא מספר לך שום דבר? נסיכות. אז בקיצור, אני הייתי בטוח שזה תופס גם לגביי, כי אוריקי הקטן נולד ואני אוהב אותו אהבה עצומה, ועדיין לא חשתי איזשהו חיבור מיוחד לתינוקות של אחרים. אבל אז נתקלתי בפיד, אומנם במקרה קיצוני, אבל שהוא שחק ממנה איזושהי תגובה שהפתיע אותי בהיקף שלה.
הילד שלנו.
יש, מה זה?
הילד שלנו?
מה זה הילד שלנו?
לא, הילד שלנו שחק ממך התגובה הזה?
לא.
אל תרימי לעצמך כל כך.
הוא אמר סחיטה, אז כבר הלכתי.
לא, סחיטה, אתם מכירים בוודאי את עמותת חיבוק ראשון.
כן.
מכירים.
אז אני נתקלתי בפיט שלי, בתיאור של פנסיונר שמתנדב בעמותה הזו, ורואים איך הוא מגיע ומטפל בתינוקות. עכשיו, אני מכיר את העמותה הזו, זאת אומרת, הכרתי אותה כבר לפני שנים, הרבה לפני שהפכתי להיות אבא.
ראיתי את הסרטון הזה שאתה מדבר עליו, אבל תרחיב בבקשה.
אז זה תמיד היה לי נורא באמת חבל לדעת שיש תינוקות כאלה.
שנוטשים אותם בבית חולים.
בבתי חולים, ושאם יש משהו שבאמת תינוקות צריכים לפעמים אפילו יותר מאוכל ברמה הישרבותית, זה באמת מגע. ותמיד, זאת אומרת, הכרתי את הסיפור, את הסיפור של העמותה, את הסיפור של הילדים המסכנים, אבל זה פתאום, עכשיו, כשנתקלתי בזה בפיד, זה באמת גמר אותי. כלומר, ראיתי את התינוקות הקטנים האלה בידיים של אותו מתנדב, ומעבר לזה שבאמת לא הבנתי יותר מפעם, איך אפשר בכלל לעשות את זה? איך אפשר לנטוש ילד בבית חולים? פשוט באמת, אני קצת מתתי מבפנים. זאת אומרת, באמת, באמת, באמת נקראתי מהמחשבה על תינוק שפשוט גדל. 5 חודשים, הוא פשוט נולד לתוך בית חולים. והמשפחה שלו זה בעצם האחיות שמתחלפות במשמרת, שהן מתוקף תפקידן לא יכולות באמת לשבת ליד בכל הזמן, כי יש להן עוד מחלקה לתפעל. הוא פשוט יושב לבד, בלול המתכת שלו, שזו מיטת בית חולים.
כן, שוכב.
וזה העולם שהוא מכיר.
שוכב לבד, כן.
ופה הבנתי, אני חושב, שהפכתי להיות באמת קצת יותר אבא ממה שהיה לי נדמה.
זה לא קורה לך גם נגיד עם סצנות עכשיו, בסדרות או בסרטים שקשורים פתאום לילדים? סצנות קשות שעד היום לא כל כך הזיזו לך?
אני אגיד לך משהו, יכול להיות שכן, פשוט מטבע הדברים לא ממש יוצא לי לראות סרטים וסדרות מאז שהוא הגיח לעולם.
אז יכול להיות שאתה תגלה את זה בהמשך.
כן, יכול להיות שאני אמרר בזכי כשאני אראה איזושהי סצנה קורת לב, אני לא יודע, אבל כנראה שיהיו לנו עוד פינות לדבר עליהם. אז בקיצור, גם אם מאזינים לי עכשיו הקשוחים שבגברים שעדיין לא הפכו לאבות, אז יש לי ספוילר בשבילכם, הם דבקו כמו ילדות קטנות.
נכון, אבל זה לא אומר שאתה עדיין מתחבר לילדים שהם לא שלך.
לא, בינתיים לא. לא.
אני רוצה להגיד משהו, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, זה באמת, א', הסרטון הזה ספציפית שאנחנו אולי אחרי זה, גם בתוכנית אחרת נרחיב עליו, העמותה הזו, כל הנושא הזה הוא מאוד מאוד משפיע עליך, אבל אני רוצה רגע לקחת את זה למקום אחר וקצת מצחיק יותר, ולכשהילדים שלך יגדלו, ואז החברים שלהם יתחילו לבוא אליך הביתה, אתה אז תאהב רק את הילדים שלך.
בוודאות.
בוודאות. ולא ילדים של אחרים. אני מבטיח לך את זה.
טוב. נקווה שהוא יבוא בעיקר לאחרים. אז מה, אוריקי? למי לוקחים אותך היום?
יש עוד דבר אז. כשמתחילים להיות בגיל מסוים, הוא יבוא לאחרים הביתה, אבל אתה מצטרף. אתה לא משאיר אותו שם בבית.
מה זאת אומרת?
כשילדים נגיד בגיל 3-4 ויש פליידייט, זה מאוד אינדיבידואלי, כן? אבל אתה עדיין לא משאיר אותם בבית של חבר והולך.
אתה מוצא את עצמך תקוע עם הורים שאין לך מה לדבר איתם עליהם, עם הילד, עם הילדים.
אז לא רק שאתה לא אוהב את החבר, אתה גם לא אוהב את ההורים. אתה גם לא אוהב איך שהבית מעוצב, או את השכונה שבה הם גרים.
אני לא בטוח שהבנתי את האינטרס שלי בדינמיקה הזאת. מה אני עושה שם? למה אני לוקח אותו לחברים בביתה אם אני לא יכול להשאיר אותו שם לבד?
כי הילד שלך ביקש לראות את החבר הזה.
אין בעיה, שיראה אותו, שישב לידו, ויש לילד הורים, אז שישמרו על כולם, זה מה שעושים, לא? זה לא עובד ככה.
בוא נגיע להם.
So young, so naive.
כן. רז, תודה, זה היה מרגש באמת.
כן, כן.
טוב, תודה חברים.
טוב, אז בוא נגיד, בוא נשמע מוזיקה.
בוא ניפרד.
ונגיד ביי.
אז שלום ביי.
תודה רבה לרז שסגר לנו את התוכנית הזאת עם
רגע מרגש. וגם תודה רבה למיטל כהן ולטכנאי השידור שלנו, דימה קרנסוב. ולכם ששוב הייתם איתנו. ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, תחזיקו מעמד, לא בטוח. את כל התוכניות שלנו אתם יכולים לשמוע באתר שלנו bkan.org.il, וגם לפגוש אותנו בממזון, בפאפזון, בפייסבוק. למה פייסבוק לא משלמים לנו תמלוגים על זה שאנחנו כל פעם
אומרים פייסבוק?
שיהיה לכם המשך שבוע נהדר.
אני חושב שהם ידרשו מאיתנו כסף על זה שאנחנו...
אולי אני אפסיק להגיד פייסבוק.
כן.
ביי יוש.
ביי. Thank you.